עליו, הוא נושא כואב. נושא הגירות בישראל, ואני מתכוון בעיקר לצד ההלכתי של הנושא הזה. זהו נושא שעסקתי בו במהלך השנים שישבתי בבית הדין, ובין השאר עלו שאלות הלכתיות קשות. האחת מהן היא ביטול גיור למפרע. ולפני שאכנס לדברים, אני רוצה להקדים שתי הקדמות. לכותרת קראתי ואהבתם את הגר, והצבתי סימן שאלה. לא שחלילה וחס אני מציב סימן שאלה על פסוק בתורה, אלא סימן השאלה בא לשאול אותנו האם אנחנו מקיימים ואהבתם את הגר כראוי. הנה כך כותב הרמב״ם בהלכות דעות, פרק ו' הלכות ד' ו-א'. מצווה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו, שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. זו הלכה אחת. הלכה שנייה, צמודה לה, אהבת הגר שבא ונכנס תחת כנפי השכינה, שתי מצוות עשה. כלומר, אהבת יהודי מבטן ומלידה, זו מצוות עשה אחת. אהבת הגר זה שתי מצוות. אחת, שהוא בכלל רעים, כלומר, גר גם הוא בכלל רעך, ואהבת לרעך כמוך, ואחת, מפני שהוא גר, והתורה אמרה, ואהבתם את הגר. ציווה על אהבת הגר, כמו שציווה על אהבת עצמו. עצמו הכוונה הקדוש ברוך הוא, שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך, הקדוש ברוך הוא עצמו אוהב גרים, שנאמר, ואוהב גר. עד כאן לשון הרמב״ם. התפרסם בערב שבת פרשת מסעי, ערב שבת האחרונה, רעיון מעניין עם גר שלפי התיאור הוא גר צדק, בעיתון בשבע. אני מניח שרבים קוראים את העיתון הזה. באותו רעיון אומר אותו גר ששמו הלל, ואני קורא: צריך להבין שתהליך הגיור קשה מאוד, ואחרי הגיור זה עוד יותר קשה. הגר לא כל כך מרגיש שהוא יהודי אחרי הגיור, ואנשים לא מאמינים לו שהוא אמיתי בגירות שלו, וזה קשה לו מאוד. בגלל זה יש המון אנשים שהתגיירו, ואחרי שנה כבר לא שומרים תורה ומצוות, בגלל כאב הלב שעושים להם. עד כאן הציטוט. ושאלתי את עצמי, האם אנחנו מקיימים ואהבתם את הגר כפי שכתוב בתורה וכפי שמביא הרמב״ם? גר זה לא דבר זאת לא יצירה מושלמת. גר שנתגייר כקטן שנולד. כולנו יודעים שילד קטן זקוק לחיבוק, לנישוק, לקירוב, זקוק להרבה מאוד תשומת לב, בכדי שיגדל ויצמח. כאשר לא נותנים לילד קטן את תשומת הלב המקסימלית, הוא דואך, גם מבחינה פיזית, גם מבחינה נפשית. הגר, גם מן הבחינה הזו, הוא בבחינת קטן שנולד. הגר זקוק לתשומת לב, הגר זקוק לקירוב, הגר זקוק לואהבת את הגר, הגר זקוק לואהבת לרעך כמוך. ושומעים לא פעם דברים מצערים על היחס של, נאמר, חוגים שונים לגר, אחרי הגירות, ואני מדבר בגר ששומר מצוות ומדקדק בכל דבר. הנושא של שידוכים שאותו גר בכתבה מקונן עליו. לא רוצים להשתדך עם גר, לא רק עם הגר, אלא גם עם צאצאיו שאורתם ולידתם בקדושה. לא רק עם צאצאיו, אלא גם עם צאצאי צאצאיו. יש לו בעיות לגר להכניס את ילדיו לתלמודי תורה, לישיבות וכדומה. אילו דברים שגורמים לגר מפח נפש, גורמים לו לריחוק ועלולים לגרום, גורמים גם כן במקרים רבים שהגר אומר, אם זה הציבור שלתוכו אני נכנס, ציבור שומר המצוות, למה לי להיות כמותם? עדיף שיהיה כמו יהודים אחרים שאינם שומרי מצוות, והסביבה הקרובה לא תסתייג ממני. אלו דברים קשים, קשים מאוד, וכל אחד בימים האלו, בשבית המקדש נחרב על שנאת חינם, ועתיד להיבנות כאשר נתקן את החטא הזה, ולא תיקנו אותו, צריך להביא בחשבון כלפי גרים. וכאן אני רוצה לפנות לנושא שעליו כתבתי ודיברתי כבר לא פעם ולא פעמיים. האם ניתן לבטל גירות למפרע? הנושא הזה בא לפניי במסגרת דיון בערעור שהתקיים מספר שנים לפני אותו פסק דין ידוע. באותו פסק דין שכתבתי, המסקנה של דעת הרוב הייתה שלא ניתן לבטל גיור למפרע. מובן שבמסגרת הזאת של הזמן המצומצם שהוקצב לי, לא אוכל אלא להביא כותרות בלבד. פסק הדין כולו הוא פסק דין של כ-20 עמודים, ויש בו מקורות הלכתיים רבים. אני רוצה לומר, ראשית, אסור להציב את נקודת המחלוקת בין הדעות השונות בנושא הזה, בשאלה האם קבלת המצוות שמקבל הגר מעכבת או אינה מעכבת. הדברים פשוט אינם נכונים. אולי נוח יותר לז'ורנליסטים למיניהם, לכתוב את הדברים בצורה כזאת, שהרי מציגים את שלומי אמוני ישראל מצד שני, ואת אלו שלא כל כך אכפת להם בנושא הזה מצד אחר, ואומרים, תראו, אלו לעומת אלו. אלו מבקשים קבלת מצוות, ואילו האחרים אומרים, אפשר בלי זה. זאת לא טעות, זה שקר. פשוט שקר. אין מחלוקת, אין ויכוח על כך שקבלת מצוות זה חלק ממעשה הגירות, וכפי שהתז מביא בסימן ריש סמכת בשולחן ערוך יורה דעה, שזה עיקר הדבר והתחלתו. אני לא נכנס כעת לשאלות, יש אמנם שיטות ראשונים שקבלת מצוות אינה מעכבת כמו הריטב"א ואחרים, אבל אני לא נכנס לברר את העניין. נפסקה הלכה כפי שכותב השולחן ערוך, שקבלת מצוות היא עיקר הדבר והתחלתו. השאלה היא אחרת לחלוטין. גר שהתגייר בבית דין מוכר ומסודר ועבר את כל התהליך של גיור, שהוא תהליך שמסתיים בתבילה, אבל מתחיל הרבה זמן לפני כן, כאשר הגר נחקר ונבדק ומסתכלים עליו בשבע עיניים מכל צד ומכל כיוון, לראות אם כוונתו אכן באמת ובתמים להתגייר, או של ליבו בל אימו. בסופו של דבר האדם יראה לעיניים, ואין לדיין אלא מה שעיניו רואות, ובית הדין חייב לפסוק לפי ההתרשמות שלו, לאחר שהוא חודר לעומק נפשו של הגר. והנה, לאחר הגיור, כשהגיור הסתיים, מתברר שהגר אינו שומר מצוות. האם אפשר לומר, עגלה היא מילתה למפרע, שבעצם הגר לא התכוון לקבל מצוות? או שנאמר, הגר אכן קיבל מצוות בשעת מעשה, אלא קרה מה שקרה, וישראל שחטא, ישראל הוא. הוא לא מאבד בכך את הישראליות שלו, הוא לא מאבד בכך את היהדות שלו, וגר באותה מידה, לאחר שחטא, נשאר עדיין יהודי, ולא ניתן לבטל אותו מלהיות יהודי. זאת השאלה האמיתית, וכאשר הוויכוח עלה לכותרות, בחרו אילו שסיקרו את הנושא להעמיד את הוויכוח מתחת לפנס הנוח להם, שהוא האם צריך קבלת מצוות או לא, ולא מתחת לנקודה האמיתית שאותה אני מדגיש. באותו עניין שבו ישבתי בדין ובו פסקתי מה שפסקתי, כאמור מספר שנים לפני אותו פסק דין שהגיע לכותרות, אגב פסק הדין שלי בכלל לא הגיע לכותרות, רק לאחרונה החליטה הנהלת בתי הדין לפרסם אותו בכדי לראות שבנושא הזה יש דעה אחרת. מדובר היה באישה שהתגיירה 30 שנה קודם לכן. נולדו ילדים, ואותם ילדים הגיעו לפרקם ובאו להינשא. כאשר באו להירשם לנישואין בעיר מגוריהם, אמרו גיירים, צריך לבדוק בבית הדין. קרא בית הדין לאימא ושאל אותה האם היא שמרה מצוות אחרי הגיור, האימא אמרה שלא שמרה מצוות. החליט בית הדין, אני מניח שחברי בית הדין, כאשר האימא התגיירה, היו בגיל של ילדים פלוס, משהו כזה, החליט בית הדין, הגיור בטל. או על כל פנים, גם אם אינו בטל, הוא בספק. ולכן אי אפשר לרשום את ילדיה של אותה אימא לנישואין. זה סיפור המעשה שהיה באותו תיק, ולנושא הזה התייחסתי. ואז שאלתי את עצמי שאלה עקרונית. האם באמת אפשר לדעת מה היה בליבו של הגר בשעה שטבל הטבילה? זה הרי האקט האחרון שמסיים את הגירות. סדר הגירות, ואני עסקתי בזה לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש, הוא לאחר כל אותם חודשים, לפעמים זה שנים, שהגר המועמד להתגייר מופיע בבית הדין, ובית הדין מנסה לחדור יותר ויותר לתוך נפשו, לתוך ליבו, לדעת עם כוונתו לשמור תורה ומצוות. כאשר בסופו של דבר מחליטים לגייר, הרי לוקחים את הגר לטבילה. כשמדובר בגר זכר, המילה נעשית קודם לכן, והיא בדרך כלל לא מהווה בעיה. גם הטבילה נעשית והיא לא מהווה בעיה, אבל לפני הטבילה אומרים לו את הסדר המפורט ברמב״ם בפרק י' איסורי ביאה, מה ראית להתגייר וכולי, מודיעים אותו מקצת מצוות קלות ומקצת חמורות ואת עונשיהם של המצוות, ולאחר מכן אומרים לו אמור מילה במילה, אני מקבל על עצמי לשמור את כל מצוות התורה ואת כל המצוות שלימדונו חכמים, בין המצוות שאני יודע ובין המצוות שאינני יודע. אומר ועושה. בו ברגע הוא טובל, כעבור מספר שניות מוציא את הראש מן המים, וזהו, הגירות הסתיימה. בשעה שהגר אומר את הדברים הללו, בית הדין צופה בו, צופה בו לא רק באמירה, אלא מסתכל לראות בתנועות העיניים שלו, בתגובה שלו, כיצד הוא אומר את הדברים. ובית הדין לא ייתן לגר לטבול אם הדברים לא נאמרים על ידו כדת וכדין. האם בשעה שהגר או המתגייר הכניס את הראש מתחת למים, הוא חשב לעצמו, צחקתי על הרבנים, בעצם אני לא מתכוון לשמור מצוות, הכל צחוק. האם מתחת למים מסוגל הטובל לחשוב איזושהי מחשבה? אז רבותיי, אני מניח שכל אחד מכם טבל אי פעם, במקווה או בים או בכל מקום שהוא. מה חושב אדם שהראש שלו מתחת למים? אני יכול לומר לכם מה אני חושב. הדבר היחיד שאני חושב, להוציא את הראש בחזרה. שום דבר אחר לא. אני מניח שהגר לא יוצא מן הכלל, וכשמכניס את הראש בפנים, הוא לא חושב דבר. הוא כמובן טובל על דעת הדברים שנאמרו מספר שניות קודם לכן. מוציא את הראש מתחת למים, אני משוכנע שאילו היה איזשהו מכשיר שיכול לצלם את הרחשי ליבו ואת הגיגי מוחו, המכשיר היה מסמן קו ישר. שום דבר, לא חושבים מתחת למים כלום. פשוט לא חושבים. זאת המציאות. אם כן, לומר שהגר חזר בו מן הדברים שאמר בפה מלא מספר שניות קודם לכן, כאשר הראש מתחת למים, לא מתקבל על דעתי. ואם הוא לא חזר בו, ולאחר מכן לא שמר מצוות, אז הוא בגדר ישראל שחטא. והנושא הזה הוא בעצם נושא שהרמב״ם מפרט אותו פרט היטב בפרק י"ג איסורי ביאה, כאשר הרמב״ם מדבר על נשות שלמה ושמשון. והרמב״ם באותו פרק מתחיל כך: אל יעלה על דעתך ששמשון המושיע את ישראל, או שלמה מלך ישראל שנקרא ידיד השם, נשאו נשים נוכריות בגויותם. אנחנו יודעים, לשלמה הייתה אישה, ביתו של מלך מצרים, שמשון את שמה לא צריך להזכיר, אבל כולם יודעים את השם שלה, הם לא קידשו שם שמיים בהתנהגותם. עכשיו שימו לב, הרמב״ם אינו ז'ורנל, הוא לא עיתון, הוא לא מחלק תארים סתם כך, כמו שבימינו אדם שמוזכר באיזשהו עיתון בציבור מסוים, מקבל תוארים או גורעים ממנו תארים לפי הסימפתיה של אותו עיתון לאותו אדם. אז מוסיפים או מורידים וכו'. הרמב״ם גם לא זקוק לתת תארים לא לשלמה ולא לשמשון. עם כל הכבוד, יש מרחק גדול מאוד של אלפי שנים ביניהם. יותר מאלף שנים. יש מרחק גדול ביניהם. אם הרמב״ם כותב שמשון המושיע את ישראל, או שלמה מלך ישראל שנקרא ידיד השם, זה לא תואר, זאת הגדרה ששמשון ושלמה גם במצב הזה היו בגדר מושיע את ישראל ובגדר ידיד השם. ובכן, אני לא אצטט פה את כל הרמב״ם, זה רמב״ם ארוך, הרמב״ם ממשיך הלאה. ולפי שגייר שלמה נשים ונשאן, וכן שמשון גייר ונשא, ולא על פי בית דין גירום, אלא היה בית דין של אדיוטות, כך אומר הרמב״ם, חשבם הכתוב כאילו הם גויות ובייסורם עומדים. ועוד שהוכיח סופם על תחילתם שהם עובדות עבודה זרה שלהם ובנו להם במות. ועלה עליו הכתוב כאילו הוא בנעם, שלמה, שנאמר, אז יבנה שלמה במה. והרמב״ם ממשיך מיד בהמשך אחד, גר שלא בדקו אחריו, או שלא הודיעו המצוות ועונשן, ומל וטבל בפני שלושה אדיוטות, הרי זה גר, ואפילו חזר ועבד עבודה זרה, הרי הוא כי ישראל משומד שקידושיו קידושין, ומצווה להחזיר עבידתו, מאחר שטבל נעשה כישראל. ולפיכך קיימו שמשון ושלמה נשותיהם, ואף על פי שנגלה סודם. ובכן שימו לב לשני ביטויים. האחד, הרמב״ם אומר, הוכיח סופם על תחילתם. כלומר, נשות שמשון ושלמה עבדו עבודה זרה. לא סתם עבדו עבודה זרה, אלא בנו במות לעבודה זרה. נשות שלמה ושמשון נגלה סודם. כלומר, קודם זה היה סוד, ולאחר מכן זה נעשה גלוי. שמשון ושלמה קיימו נשותיהם. אילו הייתי דיין באותה תקופה, בבית הדין הגדול או בכל בית דין שהוא, והיו פונים אליי שלמה ושמשון, ואומרים מה לעשות לנשותינו שכך וכך מעשיהם. אני חושש מאוד שהייתי אומר להם, א', לגרש אותם, בלי לחשוב רגע אחד, והייתי אומר, אולי לבטל את הגיור, שהרי נגלה סודם, שהרי הוכיח סופם על תחילתם. לא הייתי אז דיין. אני כיום בשנה ה-33 לדיינות, זה עדיין רחוק מאוד מאוד מן התקופה ההיא. הם גם לא שאלו בית דין אחר. הם לא גירשו נשותיהם, והרמב״ם אומר, אפילו חזר ועבד עבודה זרה, הרי הוא כישראל משומד שקידושיו קידושין ומצווה להחזיר עבידתו. אין מנוס ממסקנה שלא ניתן לבטל גיור למפרע. גם נשות שלמה ושמשון ודאי עברו הליך של גירות מסודר, גם אם זה נעשה בפני בית דין של אדיוטות. קיבלו מצוות, טבלו ונגמר הסיפור. האם מתחת למים הם חשבו שהם בעצם לא רוצות לקיים מצוות? לא. כפי שאמרתי קודם לכן, מתחת למים לא חושבים דבר. אבל אני רוצה להוסיף פה עוד דבר, והוא דבר חריף עוד יותר. הבאתי כאן, ואני מדלג קטעים בפסק הדין, הבאתי כאן דברים שנמצאים במדרש. מדרש מפתיע, פשוט, שקשה לדעת, אבל ככה דברים נאמרים. הרמב״ם רואה בתחילת פרק י"ג מלכות איסורי ביאה את הגירות של עם ישראל במהלך המילה שהייתה במצרים, קבלת מצוות בנעשה ונשמע, וטבילה שהייתה לפני קבלת תורה. הנה כתוב במדרש רבה שמות פרשה מבית. שרו מהר מן הדרך. רבי מאיר אומר, אף לא יום אחד היה, אלא היו עומדים בסיני ואמרו בפיהם נעשה ונשמע, וליבם היה מכוון לעבודת כוכבים, שנאמר, ויפתו בפיהם ובלשונם יחזבו לו, וליבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו, והוא רחום יכפר אבון. תהילים פרק ע"ח. מבעיל. אגב, המדרש הזה חוזר בעוד מקומות נוספים. כאשר אמרו בני ישראל נעשה ונשמע, שזה בעצם שיא השיאים של קבלת התורה, ליבם היה מכוון לעבודת כוכבים. והקדוש ברוך הוא יתעלם, ויפתו בפיהם, ובלשונם יחזבו לו, וליבם לא נכון עמו, ולא נאמנו בבריתו, והוא רחום יחפר עוון. רבותיי, כולנו צאצאים של אבותינו שעמדו על הר סיני. גם אנחנו היינו שם. אם הם לא גירים, משום שליבם היה מכוון לעבודה זרה, גם אנחנו לא יהודים. ולא רק שאנחנו לא יהודים, אלא גם אין בית דין שיגייר אותנו, משום שגם בית הדין הוא צאצא של אבותינו שהיו על הר סיני. וכן הקדוש ברוך הוא הסתפק באמירת נעשה ונשמע, בגלל הכלל ההלכתי, דברים שבלב אינם דברים. אמנם דברים שבליבו ובלב כל אדם נחשבים לכאילו דברים שבפה, אבל הרי לא בשמיים היא, והקדוש ברוך הוא אמנם יודע מה האדם חושב, אבל בני אדם אינם יודעים, ובגלל שלא בשמיים היא, הקדוש ברוך הוא קיבל את קבלת המצוות של אבותינו, ובכך נעשתה הגירות הקולקטיבית של עם ישראל. כך צריך לומר, אין דרך אחרת. אם כן, כאשר הגר מקבל את המצוות בפיו, קוק זצל בדעת כהן. המקום הזה נקרא מוסד הרב קוק. אני מקווה מאוד שהמוסד ישמור לא רק על התוכן, אלא גם על השם. ובכן, אפשר פה להביא את דברי הרב קוק בלי בעיה. בסדר. הנה כותב הרב קוק בדעת כהן, יורה דעה קוף נון גימל. אני קורא את הדברים שהרב קוק אומר בדיוק את הדברים שאמרתי. כל זמן שהייתה הקבלה מהיושב ראש, אני מבקש עוד כמה דקות, אם תרשה לי. כל זמן שהייתה הקבלה בפה כראוי, כותב הרב קוק, יש לומר שאין לנו עניין עם דברים שבלב שאינם דברים כלל. ואפילו אם יבוא אליהו ויגיד לנו שהיה בלבבו אחרת מאשר בפיו, אין לנו איזה כלל עם דברים שבלב. ומוסיף הרב קוק, וגם באבותינו קרא כתיב, ויפתו בפיהם וגומר, ואמרו במדרשים, מה שהבאתי קודם, שהיה ליבם פונה לעבודה זרה, ופסל מיכה היה עמם. ומכל מקום, כיוון שקיבלו בפה, נגמרה הגירות, כך נראה לעניות דעתי. בדיוק הדברים שאמרתי, בתמצית גדולה, כתובים בדעת כהן של הרב קוק זצ"ל. אבל אני לא הסתפקתי בזה, והבאתי מקורות הלכתיים נוספים. ונכנסתי לנושא של אומדנה. חברי שהיה בדעת המיעוט בבית הדין, אמר, אם לא שמרו מצוות לאחר מכן, אומדנה דמוכח שלא התכוונו לקבל מצוות. אמרתי, רגע אחד, אומדנה דמוכח, יש תשובה במעריק, רבי יוסף קולון, בסימן קוף חפתת, בנושא של אומדנה. באותו סיפור ידוע, בגמרא בסנדרין דף למדזיין עמוד בית, על רבי שמעון בן שטח, שראה אדם רץ אחר חברו לחורבה, ורץ אחריו, וראה הוא עומד וסייף בידו, ודמו מטפטף של הנרדף, זאת אומרת של הסייף, אדם מטפטף והרוג מפרפר, ואמר לי, רשע, מי הרגול הזה, אני או אתה? אבל מה אעשה שאין דמך מסור בידי, שהרי אמרה תורה, על פי שניים עדים יומת המת. מבחינת כל המושגים של אומדנה ברורה, עבור כל אחד מאיתנו, ראובן רודף אחרי שמעון, סייף בידו של ראובן, לרגע אחד, בלק אאוט, לא רואים. לאחר מכן רואים את שמעון שוכב, מפרפר, את ראובן עומד, הסייף בידו, והוא נוטף דם. יש איזשהו צל צילו של ספק, מי הרג, ואין שם שום אדם אחר, רק רבי שמעון בן שטח, שהגיע נטול נשימה, כשרדף אחרי אותו אדם. יש צל של ספק? למה? למה לא נדון בו דין רוצח? אומר המעריק, כלל בסיסי, אומדנה לא מועילה במקום שצריך מעשה, שצריך ראיית מעשה, אין אומדנות. והיות ולא הייתה פה ראיית מעשה, אומדנה לא מועילה. אותו דבר יש בשולחן ערוך, באבן העזר סימן מבית, שלא הולכים בעניין קידושין אחר אומדנות והוכחות, המוכיחות שלא כיוונה לשם קידושין. אומר ערוך השולחן, למה? כיוון שצריכים עדים לקיום הדבר, עדים לא רואים את האומדנה. הרי שבמקום שצריך עדים לקיום או בידין לקיום, צריך שבית הדין יראה את הדברים. קבלת מצוות צריך בידין לקיום. צריך שבית הדין יראה את קבלת המצוות. את האומדנה, ישר או הפוך, בית הדין לא רואה. הוספתי פה עוד הלכה. עניין של חזקה. אנחנו יודעים שגדולה חזקה. והרמב"ם מביא את העניין של חזקה בהלכות איסורי ביאה, וכותב כך. מי שהוא בפרק א' איסורי ביאה, מי שהוחזק בשאר בשר, דנים בו על פי החזקה, אבל פי שאין שם ראיה ברורה, ומלכים ושורפים וסוקלים וחונקים על חזקה זו. הוא מביא הרמב״ם דוגמה, איש ואישה שבאו ממדינת הים, הוא אומר זאת אשתי, והיא אומרת זה בעלי, אם הוחזקה בעיר למד יום שהיא אשתו, הורגים עליה. דוגמה נוספת, האישה שהוחזקה נידה בשכנותיה, לבשה בגדי נידה, בעלה לוקה עליה משום נידה. הטור בסימן קפ"א ביורה דעה מביא את הרמב"ן שאומר שלמרות שאישה שאמרה טמאה אני וחזרה ואמרה טהורה אני, אם נתנה המטלה לדבריה נאמנת, אבל אם הוחזקה נידה בשכנותיה לא מועילה המטלה. שואל הטור למה? אומר הסדרי טהרה, שזה המפרש של הלכות לידה למי שעסק בנושאים האלה, פשוט, החזקה יוצרת מציאות הלכתית. וזה לא משנה שמה שהיא לבשה בגדי נידה, זה היה בגלל כל מיני סיבות צדדיות, כפי שמוזכרות. אפילו אם זה אמת, היא נחשבת לנידה, והמטלה לא מועילה, ובעלה לוקה עליה. עד כדי כך, שבשאלות ותשובות רב פעלים מוסיף שהיא מוחזקה נידה בשכנותיה, גם אם היא יודעת שהיא אינה נידה, כאשר היא תובלת צריכה לברך ברכה בשם ומלכות. ברכה? כשהיא יודעת בעצמה שאיננה נידה, וכל מה שהיא תובלת זה רק בגלל שהוחזקה נידה בשכנותיה? כן, ברכה בשם ומלכות כדת וכדין. ומדוע? המוחזקות יוצרת פה מציאות משלה. מי שהוחזק כיהודי לאחר שהתגייר, ואנחנו באים לסתור את המוחזקות על פי אומדנה או כל דרך שהיא, צריך להביא בחשבון מוחזקות יוצרת מציאות. מלכים וסוקלים והורגים ושורפים וחונקים על החזקות. מוחזקות יוצרת מציאות שהיא מוחזקה נידה בשכנותיה, בעלה לוקה עליה, וכשהיא תובלת היא צריכה לברך. זה כלל בסיסי. ועוד דבר, ואני שוב לסיים עוד שתי דקות. מניין אנחנו יודעים שהיא לא שמרה מצוות אחרי הגיור? הכל מפיה אנו חיים. הכל דברים שהיא מספרת. זה לא שבאים עדים ואומרים כך וכך היה. גמרא ביבמות, כולם יודעים, ממזיין עמוד א', הגמרא מספרת על אותה אישה שבא לפני, על אותו אדם שבא לפני רב יהודה ואמר, נתגיירתי ביני לבין עצמי. מה אמר לו רב יהודה? נאמן אתה לפסול את עצמך, והיא אתה נאמן לפסול את בניך. אדם לא נאמן, גר שמתגייר, שבא ומספר שהיה פגם בגיור, נתגיירתי ביני לבין עצמי, הוא לא נאמן לגבי ילדיו. איך אפשר לקבל את דבריה של האישה לגבי עצמה, ולפסול על ידי כך את ילדיה מלהתחתן? גם לגבי עצמה, הנאמנות שלה היא רק מכוח שוויה הנפש חתיכה דאיסורה, ולא מעבר לזה. אבל לפסול את ילדיה על יסוד הדברים שלה, איך אפשר? קיצורם של דברים, ואני באמת מקצר, ואני רוצה לסיים, לא מצאתי אפשרות הלכתית לעקור גיור למפרע. הייתי אומר שביטול גיור למפרע זה דבר בלתי אפשרי מבחינה הלכתית. ושוב, בכדי שלא לטעות ולא להטעות אחרים, ויש כאלו שמחפשים להטעות אחרים, הוויכוח אינו עם גירות תאונה קבלת מצוות. לכל הדעות, ואף אחד לא פוסק בימינו אחרת, גירות צריכה קבלת מצוות. אבל האם אפשר לעקור גיור למפרע על יסוד אומדנות שתהיינה גדולות ככל שתהיינה? האם אפשר לומר למפרע בחוכמה שלאחר מעשה שהגיור בטל ומבוטל? אני חושב שמבחינת ההלכה אין מקום לדבר הזה. זו דעתי, זו המסקנה. התחלתי בואהבתם את הגר, ואני אמשיך בזה. כאשר חוקרים אחרי הגר, לא רק באותו זמן, אלא כעבור דור או שניים, או אפילו שלושה, ובודקים האם הגירות שלו הייתה כנה או אמיתית, אם זה מסתדר עם ואהבתם את הגר, אינני יודע. כפי שאמרתי, אני לא רואה אפשרות לעקור את הגיור למפרע, לבלוש אחרי הגר ולראות מה קרה איתו ולעקור לו את הגירור, אותו ואת ילדיו ואת ילדי ילדיו, לעקור למפרע, לדעתי הדבר בלתי אפשרי. זו דעתי, כך פסקנו ברוב דעות באותה ישיבה. מי שרוצה לחלוק יכול לחלוק, צריך אגב להתמודד פה לא רק איתי אלא גם עם הרמב״ם, גם עם שלמה, גם עם שמשון, גם עם רבי מאיר במדרש, גם עם הקדוש ברוך הוא, שכתוב ויפתו בפיהם ובלשונם יחזבו לו וליבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו והוא רחום יכפר עוון. מי שרוצה להתמודד איתם, הדרך פתוחה. תודה רבה.